טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נדבר היום על אהבת ישראל. נגענו בזה בשיעור קודם, וראיתי שזה נושא שיצר הרבה עניין, אז וגם לא סיימנו אותו, אז נמשיך, בסדר? אבל זה שיעור שעומד בפני עצמו, בסדר? בלי קשר לשיעור הקודם. אז תסתכלו רגע בדף, יש לכם, אתם רואים שיש לכם שם 4 פסקאות. ראינו את זה קצת שיעור קודם, זה מתוך אהבת ישראל, בחלק של אורות שנקרא אורות ישראל, פרק ד', אז זה נקרא אהבת ישראל, אז נקרא קצת, בסדר? ראינו בשיעור קודם קצת שאהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי מקצוע גדול בתורה, והיום אנחנו ננסה להבין למה זה מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. כלומר, זה לא רק שאדם הוא מרגיש שהוא אוהב את ישראל וכו', אבל ברגע הראשון שיהיה לו איזה משבר, ויעשו דברים שלא כל כך מוצאים חן בעיניו, לא מתאימים לדעתו הפוליטית, ההשקפתית, הדתית, אז הרגש הזה הוא ידעך, אתם מבינים? הוא יתמלא בשנאה והקפדה. לכן זה לא רק עבודה הרגישית, אלא זה מקצוע גדול. זאת אומרת, יש פה הבנות ממש רוחניות שצריך להכיר בהם, להבין אותם, ואנחנו ניגע בזה היום, בסדר? וזה יונק מלשת טל אור, מלשד טל אור תורת חסד, כלומר מתורת הסוד. בעצם זה הבנות מאוד פנימיות. אז אני מתחיל את הפסקה השנייה, אתם רואים שזה עיקר השיעור שלנו, הפסקה הזאת. כל השאר מסביב זה רק כמו נושאי כלים לפסקה הזאת. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. שהוא אולי סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אני מסביר את המשפט הזה. זה משפט מאוד חשוב ועמוק. אהבת ישראל, מאיפה היא נולדת? היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. ראינו בשיעור קודם בספר אורות שהאמונה והאהבה הם הולכים ביחד. גם בשיעור מחר נראה את זה. זה פסקה באורות התחייה. בכל מקרה, י"ז, נדמה לי, לראות את התחילה י"ז, אז האמונה והאהבה, זה האזור שם לפחות. אז מתוך, מאיפה נולדת אהבת ישראל? לכל אדם, מישראל, גם לאנשים רחוקים, לאומה כולה כמובן, זה תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. כלומר, חז"ל אמרו, הרב צבי יהודה מסביר בפירוש שלו על הפסקה הזו, שכתוב שישראל קדמו לעולם, נכון? מחשבתן של ישראל קדמה לכל. מה הכוונה מחשבתן של ישראל קדמה לכל? כשאנחנו מדברים על ישראל צריך להבדיל בין שני מושגים. את האומה בפועל, איך שהיא נראית מבחינת הדור, הכלכלה, הביטחון, הפוליטיקה, ובין המהות הרוחנית שנקראת ישראל. המהות הרוחנית של ישראל היא מה שאנחנו קוראים לו נשמת האומה. זה מציאות שהיא אלוהית. זה הופעת השם בארץ. ככה מסביר שם הרב צבי יהודה. זו בחירה אלוהית שהיא לא מתחילה בנו. היא לא קשורה אל המעשים שלנו. וכיוון שזו יצירה אלוהית שאנחנו מאמינים בה, זאת אומרת, זה חלק מההשקפה הרוחנית שלנו, מהאמונה שלנו, שישראל זה מציאות רוחנית, נצחית, שהיא לב של כל ההיסטוריה, של כל האנושות. אז ממילא, כיוון שזו בחירה אלוהית, אז ממילא תיוולד באדם אהבת ישראל, שהיא לא קשורה למעשים, היא לא קשורה לבחירה, היא לא קשורה לזה שיכול להיות שהדור יש בו חוטאים, או האדם הזה שאתה עכשיו מתעסק איתו, הוא חוטא והוא רחוק והוא בדעות פוליטיות מאוד קשות לך, מאוד מרגיזות אותך, אבל כיוון שיושבת ביסוד אישיותו, והוא נשמה אלוהית, שהיא לא משתנית, היא טהורה, אז מכך אתה מסוגל לאהוב אותו, למרות שהוא עושה מעשים מרושעים אולי. אתם מבינים? זאת אומרת, יש לו נשמה אלוהית שאני מאמין בה. אני מאמין בנשמה שלו. אני מסוגל להחזיק מבט רוחני, מבט פנימי, מבט רזי. למה זה מבט רזי? כי אם אני מסתכל על המראה הגלוי, הבן אדם הזה הוא קשה לי מאוד איתו. אתם מבינים? אני יכול להתמלא בשנאת ישראל ממש מהר מאוד. אבל אני מאמין בו שהנשמה שלו היא הרבה יותר עליונה וחשובה, והיא בסופו של דבר תתה אותו, ואם לא אותו, אז את הבן שלו, את הנכד שלו, לדרך הטוב. זאת אומרת, אז אני עוד פעם חוזר אל הפסקה. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זה לא מתחיל מאיתנו, ולכן זה לא משתנה. זה לא משהו שיכול להשתנות. אמרתי בשיעור קודם, שגם אדם מאוד חוטא יכול להגיד, אלוקיי נשמה שנתת בי, תאורה. היא תאורה, היא אלוהית. הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שלגבי נוח, מסופר צדיק תמים היה בדורותיו. כאילו יש איזה מין רקע כזה לבחירה האלוהית בנוח. אבל אברהם לא. לא כתוב. לא כתוב שהוא היה צדיק. שמתם לב לזה? לא כתוב. כתוב, היום הראשון אברהם, לך לך. נכון? מה? למה הוא דווקא? נכון? למה לא מישהו אחר? מסביר המהר"ל בספר נצח ישראל, ללמדך שהבחירה האלוהית היא משהו מוכרח, משהו נצחי, משהו שהוא מתחיל מלמעלה למטה, משהו שהוא לא קשור אלינו. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, לא אנחנו קראתנו איתו. הוא מתגלה דרך האומה הזאת דווקא. זה ההתגלות האלוהית בארץ, זה דרך האומה הישראלית. ולכן, מתוך האמונה הזאת נולדת אהבת ישראל שהיא לא משתנה. גם בימים קשים, גם בתקופות סערות, גם בתקופות שיש בהן ביקורת. עכשיו יש הרבה ביקורת, נכון? הרבה מרמור צף לאנשים עם המלחמה וההתנהלות וקושיות וכל מיני דברים כנהוג. זה יכול להיעשות בגובה מתוך אהבת ישראל ואמונה באומה הישראלית ועיריית השליחות שלה, וזה יכול לעשות נמיכות מאוד מאוד גדולה. זה צריך לדעת, צריך להתמלא באהבת ישראל. אוקיי, מישהו רוצה לשאול משהו? רצית משהו לשאול, דניאל? לא? אוקיי. אז זה אהבת ישראל, משם היא באה. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב והרוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוהיו, להסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית, שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. אז אני מסביר. אומר הרב קוק, שמתי שהכי הרבה, כן, ביותר צריכה האהבה העליונה הזאת שהיא באה מתוך האמונה בבחירה האלוהית בישראל, מזה שישראל זה עם אלוהי. אז בסיבתה, כן, האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב הרוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. מה זה ירידה במצב הרוח? זה לא הכוונה שבדיכאון, כן, שיש להם מצב רוח לא טוב, ירד להם המצב רוח. זה לא הכוונה, הכוונה שעוברים עבירות, הולכים נגד התורה, אז דווקא אנשים שהם כל כך רוצים לראות את תופעת השם בארץ בצורה שלמה וגדולה, הם עלולים להתמלא בהקפדה ובשנאה, נכון? כלפי אלה שהם לא הולכים בדרך התורה והמצוות, או שהם רוצים לעקור חלקים מארץ ישראל, או שהם מדברים על טשטוש הזהות, יכולה להיות ממש הקפדה. ושנאה. ולכן הרב קוק אומר, דווקא אז ביותר צריכה האהבה העליונה הזו להיות מתעוררת. בעת אשר רמיסת קודש וזיזול דת יראו בכל תוקף ועוז, כן, רומסים את את הכל, כן. להבחין שאם כל זה, אם כל זה שהמצב הנגלה הוא קשוח, יש הרבה מחלוקות והרבה כפייה אנטי דתית וכולי, אם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוהיו, להסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית בישראל, בגלוי או בסתר. כלומר, החוקיות הזאת היא מצויה באומה ככלל, ובכל נפש פרטית גם כן. כלומר, כמו שהאומה, אתה מסתכל על המדינה הזאת, בוא נדבר על הקומה הרגע של הכלל, מסתכל על המדינה הזאת, יש בה כמה בעיות, נכון? מה? קצת, נכון? יש כמה בעיות? מה? הרוב טוב, אתה אומר, יפה מאוד. אבל יש כמה בעיות שהן מאוד מרגיזות עדיין, נכון? הן מאוד, כאילו, היית רוצה לשנות, היית רוצה לזעוק עד לב השמיים. יש פה לפעמים אובדן חזון ולא, ותהליכים שקורים ודברים שוואו. ועם כל זה, מה צריך לראות? שביסוד המדינה הזאת יש נשמה אלוהית. המדינה היא כמו נפש. נפש הדור, כן? כמו נפש, אבל הנפש הזאת היא הולכת כמו הירח שהולך ומתמלא מהאור של השמש. אז המדינה הזאת היא הולכת ונעשית יותר ויותר מוארת מאור הנשמה. יש פה תהליך, וצריך להאמין דווקא בנשמת האומה שהיא הולכת ודוחפת את התהליך הזה. שזה המאור האלוהי שהולך ומופיע בארץ, דרך הצינור של הכלל. הנקודה הזאת היא מצויה גם בפרט. כל אדם מישראל, אותה חוקיות בדיוק. הוא יכול להיראות שכמו ירח שרובו חשוך, כן? לא צדיק הכי גדול. אבל הוא הולך, וכיוון שביסוד האישיות שלו יושבת נשמה אלוהית, זה יכול להתמלא. זה יכול להשתנות. כמו שאנחנו רואים, אנשים שהגיעו פה מכון מהיר, והם היו במקום לא הכי הכי משהו, נכון? והיום הם במקום משהו משהו. מה השתנה? איפה הנשמה שלהם הייתה? היא תמיד הייתה שם. אבל מה קרה איתה? גנבו אותה. הכוחות החיצוניים, תרבות המערב או המזרח, נכון? גנבו את הכוחות האלה, הכשיכו את ההופעה הנגלית. אבל ההופעה הנסתרת, העצמיות האלוהית של האדם או של האומה, אין בהם שינוי, צריך להסתכל במאור הפנימי, החודר את רוח הכלל. שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, גם הנפש הנסוגה מאוד, שרסרה הרבה מדרך השם. אז תסתכלו רגע בדף מקורות שהבאתי לכם, זה איגרת מאוד חשובה, מאוד מפורסמת אגב, איגרת תקנה, היא נקראת, זה איגרת שהרב קוק הוא כתב לרדב"ז. הרדב"ז הוא היה מנהיג של הציבור החרדי בימיו של הרב קוק. והוא לא היה כל כך בדרך של הרב קוק. הם מאוד אהבו אחד את השני והעריכו אחד את השני, אבל הרב הלל צייטלין יש לו בספר לספרן של יחידין, יש לו מאמר מדהים האמת, שהוא מספר, הוא היה הרב הלל צייטלין, הוא היה אישיות מאוד גדולה, תלמיד חכם עצום, וגם סופר כזה פובליציסט, עיתונאי בוורשה. הוא עשה ביקור בארץ ופגש את הרדב"ז, ואז פגש את הרב קוק. והוא כל אחד התפלפל איתו בלימוד וכו', ועל הדרך הנהגה שלו, וגם על היחס לרחוקים, לחלוצים, מה שהיה אז. והרדב"ז זה היה לו דרך שהוא, כיוון שהם עוברים על קודשי ישראל, אז הוא היה לו תוכחה. היה לו כזה הישמרות, והרב קוק היה מקרב אותם. הוא היה באהבה גדולה לחלוצים. והוא לקח, הרב הלל צייטלין שם כותב, אנחנו נראה את זה גם באיגרת פה, הוא אמר, אצלו המאמר בזוהר הזה, שהדור, בעקבית הדמשיך, כן, הדור הוא יהיה ביש מלבר ותו מלגב. כלומר, רע מבחוץ וטוב מבפנים, הוא לקח אותו כעיקר משנתו. ככה הוא כותב, הרב הלל צייטלין. כאילו הוא משהו עיקרי מאוד במשנה שלו, לא עיקר משנתו, מאוד עיקרי, זה לא איזה עוד מאמר כזה נחמד, בזוהר, איזה דרוש כזה, לא, הוא לקח את זה כאילו, עניין מאוד רציני, שהדור, אף על פי שהוא נראה לך מבחוץ דוקר, כמו קקטו, כמו צבר כזה, נכון? צבר. כמו סברס, מבפנים הוא מתוק, משהו. אז הוא מאוד התרשם מזה, הרב הלל צייטלין, מהאהבה הגדולה שלו, אהבת ישראל. עכשיו, אז תסתכלו רגע בדף שכתבתי לכם, אתם רואים, בפסקה שם, הוא מה שכתב מר לתמוע עליי, אתם רואים את זה? בדף מקורות, יש לכם את זה? יש לכם? זה פסקה שנייה, בעמוד קוף פעיביו. קוף פעיביו, זה באגרות, נמצא באגרות ב', לא אמרתי, בסדר? אתם רואים מה שכתוב, כן? וו, מם, שין, קף, אתם רואים את זה? דניאל, כן, יש לכם, זה הדף הזה שמולכם, זה. הדף שמולך בפסקה השנייה, אם זה לא הפסקה, כן? מה שכתוב, כן? יש, מצאת? שקוייך. מה שכתב מר, לתמוע עליי, במה שאני מקרב את הכל, גם את פושי ישראל, כדי להחזירם בתשובה, וכתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. ועליו החובה לעסוק בתיקון נופלים ובקירוב רחוקים, שבלשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. ומצא בזה סתירה לברכת המינים. כן, אז הרדב"ז אומר, אתה רואה שהמינים, המינים, למינים ולמשנינים, אל תהי תקווה, נכון? כתוב שם. לא, המינים הראשונים שרבן גמליאל ביקש ששמואל הקטן יחבר עליהם את התפילה, הם היו סופר יהודים. מאמיני אותו האיש, הנוצרי, מח שמו וזכרו, נכון? הם היו מתפללים איתנו במניינים, אתה מבין? זה לא הייתה טעות צדדית. וככה תקנו את התפילה, אז הם יצאו. המינים, הייתי תקווה וכל... מה כתוב שם? למינים, למשנים? מה? אז לא כל הרישה קרה. מה אתה אומר? כל הזה, יש כל מיני נוסחים, נכון? זה יש דברים מאוד קשים שם. כרגע יובדו ומה... למה לא לקרב אותם, נכון? בסדר, אם טועים, הולכים אחרי אותו הקורבן צלוב, נכון? למה לא לקרב אותם? לא. אז הרדב"ז מקשה על הרב קוק, הוא מצא בזה סתירה לברכת המינים, שם אנו מתפללים לעוקרם ולשברם, כן? אז ישים נא כבוד גאונו, ליבו, לדבריי, והבהר לו, לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע, שאינו יודע בהם, אלא בדברים פשוטים, באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז הוא מסביר לו את זה עכשיו לא בסתרי תורה. ידע הדרת גאונו, הרב קוק הידוע היה מקובל מאוד גדול, בסדר? מאוד גדול. זה הרב אשלג ביקש מהרב קוק לכתוב לו הסכמה על הספרים שלו. אתם יודעים שזה פירוש הסולם, תרגום הסולם של הרב אשלג, יש שם הסכמה של הרב קוק. הוא היה שלו... כל מקרה, כל המשנה שלו יונקת משם. אז הוא כותב לככה, ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל והתקשרות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור לא בצדקתך וגומר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם. ויתן לי סגולה מכל העמים. אז הכוח הראשון זה הסגולה, שזה הוא מגדיר פה, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. זה בחירה אלוהית. זה לא מתחיל ממך. זה לא קשור למעשים, נכון? מה שלמדנו בפסקה באורות. זה האמונה, אהבת ישראל היא באה מכוח האמונה, באה, איך הוא כותב פה, אורה אלוהי שכנס ישראל שאילה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה, כל חליפות הזמנים. זה אומר, והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, זה יצירה אלוהית הסגולה, וימידם לעד לעולם. טוב, אז זה נקודה אחת, זה שני דברים שעיקרים שהם בונים את קדושת ישראל, הוא דיבר על הסגולה. מה הדבר השני? השני הוא עניין בחירה, וזה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. הבחירה זה כל העולם של המצוות, של העבירות, נכון? האם זה משנה את הסגולה אם אדם יש לו בחירה רעה? אה? משנה או לא? מה עוסק את הבחירה בלחשוף את הסגולה הישראלית? נכון? אדם שהוא בוחר בטוב, הוא חושף את טבע הקדושה של נשמתו, נכון? זה הרעיון של הבחירה. אתה בוחר להיות נאמן לעצמיותך האלוהית, שאתה שב בתשובה, שאתה עוסק בתורה או במצוות, נכון? בסדר? אבל אם בוחר ברע, אז אתה לא נאמן לטבע הקדושה שלך, אבל טבע הקדושה שלך הוא קיים, הוא לא הלך לאיבוד, הוא לא נאבד, לא... קיים. זה אומר, זה אי אפשר לו להשתנות בכלל, כי הוא אמר ויהי, והמידם לעד לעולם. אז הוא אומר, טוב, סליחה, והשני הוא עניין הבחירה, וזה תלוי במעשה הטוב בתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה, בין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. זה הרבה יותר עיקרי. אלא שברית קרותיי, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה, שהבחירה מסייעת את גילויה. כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה, וקדושת האמונה ותלמוד תורה. זאת אומרת, הרב קוק פה קובע קביעה מאוד חשובה, שהחלק של הסגולה הוא הרבה יותר עיקרי וחשוב. משם באה אהבת ישראל, מהיחס אל הסגולה הישראלית, אל הנשמה הקדושה. והסגולה הזאת היא מתגלית לפי המידה שהבחירה מסייעת אותה. עד כמה האדם בוחר בטוב, או האומה, הדור, והשם יתברך הנדונק בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, כוח הסגולה עומד במצב העלם, ואינו ניכר. יש לפעמים דור שבוחר בטוב, אבל הסגולה שלו כאילו קטנה, כן? צומצם. לפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. באמת, יש דור שהוא מבחינת נשמות, נשמות גבוהות מאוד, עליונות. אבל הם בוחרים דברים לא טובים, נכון? מושפעים. יש דברים כאלה, כן? וכל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק, אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. כן, זכות אבות, תמה, ככה כתוב בשבת נונהי, והתוספות שם בדיבור מתחיל ושמואל, אז הוא מדבר שאמר רבנו תם שזכות אבות תמה. אבל ברית אבות לא תמה. מה זה זכות אבות? כאילו אכלנו את הזכויות של האבות בבית ראשון עם כל החטאים. זללנו את הזכות, נכון? היה לנו חשבון בנק מפוצץ, ירד. זכות אבות. מה עם ברית אבות? לא תמה. מה זה ברית אבות? זה טבע הקדושה הישראלי. אנחנו עם שהוא אברהם, יצחק ויעקב, בתור עם. זה לא שתנה. אתה עדיין, זה בכל הדורות זה יופיע, הנקודה הזאת. יש לנו הטבעה אלוהית. זה לא... חותם בנשמה, בסדר? זה האופי שלנו. יכול להיות שבוחרים ברע, אבל בסדר. אנחנו רואים פה שמגיעים לפעמים תלמידים למכון מאיר, תחילים לגלות את נשמתם, מקלפים איזה קליפה דקה של בחירה לא טובה, והופ, אתה רואה שברית אבות קיימת, איזה נשמות אידיאליסטיות, איזה עומק, איזה ערכים, איזה קדושה, כן. אתה משהו לשאול? אוקיי? אז הוא אומר, אז הוא אומר, אפילו שתמה כבר זכות אבות, אבל ברית אבות לא תמה, הוא בא מכוח הסגולה. בעקבת הדמשיכה, מתגבר ביותר כוח הסגולה. עכשיו הוא קובע פה, תשימו לב, אתם חייבים להבין משהו, זה איגרת מאוד יסודית, וזה יושב, ההבנה שאנחנו עכשיו לומדים, על הרבה הרבה ממשנת הרב קוק. הוא ככה ראה את היחס אל הדור. ככה הוא התייחס. הוא אמר, הדור הזה שעכשיו לפנינו, זה היה הדור שלו, ובסוגריים, זה גם הדור שלנו, זה דור של עקבת הדמשיכה, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני אבניהם למען שמו באהבה. כלומר, מה זה חסדי אבות פה? זה כוונה הברית עם האבות, האופי של האבות, הקדוש ברוך הוא מקיים אותה בצורה אקטיבית בבנים, ומתוך כך מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה, שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו, תהליך אלוהי, כמו שהבחירה בישראל היא אלוהית, הגאולה היא גם כן אלוהית. זה למען שמו, המתגלה עדי זכירת חסדי אבות. עד כאן זה ברור העסק? שאלות? אני ממשיך. אמנם לפעמים מתגבר חושב, תבינו רגע, הוא כותב את זה לראש הציבור החרדי בימיו, הרדב"ז, הרב קוק, בסדר? זה כאילו שני גדולי ישראל באותו דור. בסדר? היו שם, היה את הרדב"ז והיה את הרב זוננפלד. אלו היו מנהיגי העדה החרדית, בסדר? בימיו. והוא היה איתם בקשר. קשר של אהבה והערכה וגם תכתובת, כמו שאתם רואים פה. אמנם, לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר כי אם במי שבא למידה הזאת להיות חס ושלום שונא את ישראל. זה מה שדיברנו בשיעור קודם. דוד, אתה שאלת. זו שאלה של דוד. בשיעור קודם, מה, אנשים כאילו שהם כאילו כל כך רשועים כאלה, שנכון, מויסרים את ישראל, גם יש את זה בדורנו, נכון? ממש הולכים, מלשינים עלינו, חמים בנו, פועלים עם הגויים נגדנו, כזה, נכון? שאפילו חבר כנסת כזה, נכון? מה? יש כאלה דברים מאוד קשים. אז הוא אומר, אמנם לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן, אבל זה אי אפשר כי מי שבא למידה זו להיות חס ושלום שונא את ישראל, ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. אז זה ההגדרה. זאת אומרת, אז זה מה שאמרתי גם בשיעור קודם, זה משהו נדיר מאוד. זה לא 1%, זה גם לא 0.1%, וזה גם לא 0.0%, וזה גם לא 0.000% מהאומה הישראלית. זה משהו הרבה יותר נדיר. אתם מבינים? זה אנשים שהם ממש דורשים רעה לישראל. הוא שונא את ישראל, תשימו לב, יש לו פה הגדרה. דורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. ממש כאילו פועל נגד ישראל. הוא יודע שהמעשים שהוא עושה זה מזיק לישראל, זה יגרום לשפיכות דמים, זה יגרום לחרמות כלכליות, זה גורם להוצאת שם רע, זה גורם לגינויים, זה גורם זה, ולא אכפת לו. הוא עושה את זה. הוא פועל נגד. אז זה, אדם כזה, אתה אומר שהוא יכול לאבד את הסגולה, כמו הוא נותן פה דוגמה, המינים שמפרש הרמב"ם הלכות תפילה. הרי זו הייתה השאלה של הרדב"ז. הוא אומר, איך אתה מקרב את הרחוקים, את הפושעי ישראל אתה מקרב. פושעי ישראל של הרדב"ז, הכוונה אנשים שהם נגד התורה והמצוות. אתה הולך ומקרב אותם. איך? אתה לא ראית ברכת למינים ולמנשינים עתיד תקווה? אלה שהם נגד כל מה ש... קודשי ישראל, נגד כל המצוות. אומר לו, אני מאמין בסגולה שלהם. אני מקרב אותם כי אני מאמין שהסגולה הזאת יכולה להיחשב. ואני לא מתייחס אליהם כמו שהתייחסו אליהם בדורות קודמים. אנחנו נראה את זה בהמשך הפסקה. בדורות קודמים, זה גם במאמר הדור, הוא מסביר את העיקרון הזה. דורות אחרים, אם אדם היה, נניח, עובר איזו עבירה בפרסיה, מומר לעבירה בפרסיה, הוא היה גם מרושע מכף רגל ועד ראש. בדור שלנו, הרב כותב שלא. אלה שאיבדו את הסגולה, זה משהו, לא כל אחד שהוא עובר על התורה והמצוות, אלא מי שהוא שונא את ישראל ודורש רע עליהם, בפועל הוא ציפיית הלב. כמו המינים שמפרש הרמב"ם הלכות תפילה, שהיו מצרים לישראל, גם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן. כן, הכריז רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. כלומר שיש בו אהבת ישראל, והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן, שהיה נקיל מכל מידה של שנאה, כמו שאמר גלה בפומה, בנפול אויביך אל תשמח. הוא היה רגיל לומר את זה, כדי שיכוון ביסוד הברכה דווקא לאותם שכבר איבדו את הסגולה כולה. ובדורנו, נתרבו נשמות רבות, תשימו לב, זה עיקרון פה, זה השור של אהבת ישראל, זה הנקודה של השיעור. בדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו, לא מתעלמים מזה, דברים קשים, נכון? נשים אומרים דברים קשים, נשים עושים דברים קשים, נשים לוחמים בכל מה שאתה מאמין בו, כן? במצוות, בארץ ישראל, אומר, אף על פי ש... אומר, יש, נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, וכמה דברים טובים ויקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם הם מצוינים בהם. אתה רואה את אותם אנשים לוחמים ברפיח ובחאן יונס. זה לא אנשים רשעים, זה אנשים שהבחירה שלהם לא טובה, אבל הסגולה היא מופיעה בהם מכוח החינוך, מכוח חוסר החינוך, מכוח כל מיני דברים, והמהלכים של הדור שהרב דן בהם בפסקאות אחרות בספר אורות, אבל הסגולה מופיעה בהם באהבת כלל ישראל. הם לוחמים, הם מוכנים ללחום ולסכן את עצמם בשביל כלל ישראל, בשביל נצח ישראל. בשביל הלאומיות הישראלית. הם אנשים לא פרטיים, כלליים. ואור הסגולה מאיר בהם. וגם הם חושקים בארץ ישראל. עובדה, הם גרים פה. הם לוחמים על ארץ ישראל. חשוב להם מה שקורה פה בארץ. וכמה דברים טובים ויקרים מעמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם. אנחנו רואים הרבה חסד, הרבה עזרה הדדית, הרבה ערבות הדדית בדור שלנו. הרבה שאיפת צדק. לא שזה מופיע בצורה מתוקנת דרך הבגץ, אבל יש הרבה שאיפת צדק, לא אוהבים עיוותים, לא אוהבים מדעיות, כן? דברים יפים. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, ישראל, זה מידות שהן באות מהסגולה. זה לא בחירי, זה כאילו מה שמציין את ישראל, ככה דוד המלך זיהה. בסדר? ישראל הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה יפה מאוד. ונשמות כאלה, אם נזדקק לקרב אותה משאין בו דעה עמוקה של תביעת עין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, בין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום. וללמוד ממעשיהם ולדבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם. יש אנשים שהם לא באים מכוח סתרי תורה. הם לא באים מכוח הבנות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. הם לא, אין להם תביעת עין לראות את הסגולה הישראלית, את הנשמה הטובה שבישבת ביסוד הדור, ביסוד האדם הזה. ואז מה? ואז המעשים הרעים הם עלולים להשפיע עליו. אז הוא צריך להתרחק. מה, אז מה קורה? השם יתברך נותן בליבו, בלבבו, רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות כדי שלא יבולה לו. זאת אומרת, השם יתברך גורם לא לסנוע את האדם הזה, יתרחק ממנו, להגיד, כה יפרים, נכון? כדי שלא ינזק, כי הוא לא מאמין מספיק בסגולה. אבל זה לא, זה לא, זה לא אומר שזה גדלות. כדי שלא ינזק, זה שמירה. הוא אומר, הכל שם רע, הכל מקולקל, כה יפרים. דינת הכה יפרים איננו מאמינים, נכון? מה? זה שומר עליו, הוא כאילו בתוך האנש, אנש, נכון? אנשי שלומנו. הוא שמור יותר. אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, שניסינו כל השיעור להבין מה זה ההסתכלות הפנימית הזו, האמונה בסגולת ישראל, בטבע הקדושה הישראלי, שזה טבע אלוהי, בלתי משתנה, זה לא משהו שיכול להשתנות. אז מישהו תמיד שקוע ברעיונו, בואו אני אדבר לך, תסתכלו רגע, אתן לכם דוגמה מעולם אחר. נגיד מחנך, שהוא עכשיו בכיתה עם ילדים קטנים, בסדר? ואז הוא רואה איזה ילד, ילד כל הזמן כאילו מפריע לו, נכון? מציק כזה בשיעור הזה. הוא יכול להגיד, בוא נה, הוא בלתי נסבל, נכון? זה כאילו... מה? הוא ממש, ממש שגע אותי, הוא עיר פרן, נכון? אדם יולד, נכון? ככה פעם אמר לי מחנך, אמרתי לעצמי, וואי וואי, מחנך שמדבר ככה זה... בעיה, בעיה, בעיה. הוא יכול להגיד, לא, הוא אומר, הילד הזה, השובב הזה, שזה מפריע לי וזה, אבל הוא נשמה, נשמה יקרה, נשמה גדולה. משהו מפריע לו, משהו לא יושב במקום, אבל מסתכל על הנשמה שלו. אני חודר את הקליפה החיצונית של הבחירה הגרועה שלו. מישהו שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית באור תורה וקדושה ויראה אלאה, מצד רוממות ריבון כל העולמים וחיי החיים ברוך הוא, טוב, האמת שיש פה, ולא חס שלום בעירת התאה לבדה מצד אנשי עולם הזה, עולם הבא, שעירה חיצונית, שעשו אותה נדי חיים העוסקים ברזי תורה ובהבנה פנימית להרבות בה, קחת ממנו מעט כדי להסר את הגוף ונטיותיו הגסות, במידות רעות ותכונות מגונות חד ושלום. טוב, יש פה מין מאמר מוסגר כזה, שהוא אומר שמי שהוא חי בעירת הרוממות ולא בעירת התאה, עירת העונש, אז הוא מסוגל למבט יותר פנימי. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה קדושה ויראה עליונה. צריך קצת יראת התא, יראת העונש, אבל זה כמו מלח בסלט. קצת. בסדר? לא, אתה לא אוכל קערה עם מלח, נכון? זה כי... תבלין. אז הוא אומר, אבל הוא, העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה קדושה ויראה עליונה מסוג קדושים, כי יראת מלאכי מעלה גיבורי כוח עושה דברו. תניח חיים כאלה, אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית. ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית. הוא עושה חילוק. חילוק בין הסגולה הפנימית ובין הקליפה הבחירית. לא מתבלבל מזה. יש הבדל, בסדר, הוא בוחר דברים מאוד רעים. אבל הוא נשמה טובה. נשמה עליונה. הם חייבים ומוזרים על זה לקרב הפושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם. כדי לעורר יותר ויורד יותר את כוח הטוב הצפון בהם עד שיתגבר לגמרי על הרע הבחירי ויכניע אותו. הם חייבים לקרב כדי שהטבע יתגלה, הפנימיות יתגלה. ופעולת חכמים לוקחי נשפשות כאלה, אינה חוזרת ריקם וכו'. אז אני רק אראה לכם עוד משהו כאן, נעשה פה איזה דילוג בגלל הזמן. אז הוא אומר... מה? אין, לא, אבל אני צריך לסיים בזמן היום. אז מה, טוב, אני, עכשיו, תראה, יש כל מיני מאמרים שהם כאילו מעוררים שנאה, נכון? כתוב, דוד המלך אומר, הלא משנאך השם אשנא, קצת דילגתי, עברתי דף, אז הכוונה, מי שאיבד כבר את הסגולה, בסדר? זה לא... אבל מי שיש לו כוח סגולי גדול מונח בפנימיותם, אז הרב כותב שהוא מקרב, ואז תסתכלו, הוא אומר, ומידה הזו נוהגת ברוב הדורות. רוב הדורות, באמת, המינים והכופרים איבדו את הסגולה הפנימית. רוב הדורות, היית צודק, הוא אומר לו בעצם, הרדבז. היית צודק, רוב הדורות זה היחס. לרשויים, כן, מחלל שבת, כן, ככה, זה היה אחד, זה היה כל, רוב הדורות, אבל לא בדור הזה. הדור הזה, אנחנו אומרים, טוב מלגב וביש מלבך. והם חמורו של משיח, טוב, זה כבר צריך להבין, אבל ש... אז כן, זה ההכנה לגאולה. אומר, עליהם, יש פה, אמת, יודעים מה, תראו רגע, אני לא רוצה לזרז פה, יש פה כאלה דברים, יש פה יסודות עליונים. נראה לי פשוט, שיעור הבא נמשיך בסוגיה. נמשיך בסוגיה, זו סוגיה מאוד חשובה, מה אפשר לעשות? ממש ממש חשובה. אז אנחנו נמשיך, נעשה פה איזה מין סדרה קטנה כזאת על אהבת ישראל. העיקרון, מה שהוא רוצה להגיד, הדור שלנו תסתכל על הפנימיות שלו, על הסגולה שלו, הוא טוב. מלגה וביש מלבר. כן, אוקיי, שאלות, זמן לשאלות ונעצור, כן. לא. לא, הוא לא שכנע אותו. רדבה זה היה לו דרך מאוד תקיפה, הוא דיבר מאוד חריפות. אולי אני אביא לכם, בלי נדר, את הספר של הרב הלל צייטלין, אני אקריא לכם, זה מאוד מרתק המאמר שלו, ממש מרתק, זה מדביק אותך לאחורה. הוא היה, היופי של הרב הלל צייטלין, הוא היה, היה לו כושר ניתוח פנומנלי, ממש. הוא קלט, כאילו, קלט את הנקודה, ממש. כן. הרדבה זה היה חי בארץ. כן, הוא היה רב של צפת. הרב קוק, כן. כן. הרב קוק גם בעצמו הוא כותב שם, והרב ציודה גם כותב, זה המשך של... הם מסתובבו, הם פעלו פה בדור שהיו אנשים מאוד קשים, הוא חי כאילו, היה שם את אחד העם, זה אבי אבות הכפירה, אתם יודעים, אחד העם הוא כאילו, כל הרבה מהחינוך החילוני, הגימנסיה העברית שם, זה כאילו מפרי הגות שלו, ואתה מכיר את זה, הוא שם הדמות שם. מה? אז זה והיה ברנר גם כן, שהיה כזה, גם איזה מין כמו הוגה כזה שהחלוצים מאוד העריכו. כן. כן. כן, הוא ראה את זה שמחוברים לענייני כלל ישראל. לא, לא, אבל אני מדבר איתך, הרדב"ז ראה את החלוצים שהרב קוק מקרב בארץ, והדרך שלו הייתה שונה. לא, 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 הוא היה, הרב קוק מרמז לו קצת, כן, בעדינות, אבל אנחנו רואים את זה, שזה קשור א' לעיסוק בסתרי תורה. שזה תורת חסד, הלשונה, נכון? תורת חסד. ב' לעירה, עירת הרוממות, ולא משנה שיושבת על עירת העונש. זה מדרגות נפשות של נפש אחרת, תשובה מאהבה, עירת הרוממות, אז גם היחס הוא אחר. המשנה של הרב קוק היא לשם כל הזמן מושכת אותך, כל הזמן לשם. ואז ממילא אהבת ישראל, מתוך אמונה בסגולה הישראלית. יש פה כמה דברים שהם, זה גורם לזה, אתם מבינים? אתה לא יכול לנתק אותם. אז הרב קוק הוא ממש בנה משנה סדורה, הוא זיהה את היסודות ה... ובנה משנה סדורה, כמו הדריכליות של כל התקופה, של כל הגאולה, איך להתייחס, איך... אני אגיד לך שכולם ירדו לסוף דעתו, היו במדרגתו, אי אפשר לומר, בסדר? אז אנחנו נראה את ההמשך שבוע הבא, זה ממש, יש פה המשך שחבל כזה להריץ אותו, כי הוא מאוד מאוד יפה בצד עצמו. בסדר? אז זה תם ולא נשלם. בסדר? שבוע. נמשיך. להתראות.